טוב, עוד נגיע, רבותיי, לשאלת השבע וחצי סוף השיעור, נכון? רק לישר קו, בסדר. נגיע לא ברגע זה, זה לא השאלה הכי בוערת, גם אם זה מסקרן ומעוניינים לשמוע. אבל נגיע הדבר, שאלת התרגום, בשתי מילים, אני מעדיף את התרגום שלי בן טבעון. התרגום שלי בן טבעון, זה בכמה מהדורות יצא. לא נאריך יותר בהזדמנות, כן, נאריך יותר, אבל בשלב זה נסתפק. אני בכוונה אומר את הדברים, לא בשביל לנמק ולבאר את הדברים, עוד נראה את זה, אלא והיה עם מישהו שמחזיק את תרגומו של, אצל הרב שילת זה לא שונה כל כך מבן טבעון, אצל הרב קפח זה שונה ולא מהותית, אצל אבן שמואל זה אחר. לא, יש שינויים בולטים, אבל והיה עם מישהו מחזיק את תרגום אחר, ותוך כדי קריאה שם לב שאנחנו לא ביחד, אז לקחת את זה בחשבון, כן, מראש. לא, לא להעיר, כי בצדק, להעיר כן, אבל לא בהקשר הזה. אני בן טבעון, המדורה גדול המתרגמים, שהרמב״ם גם פרגן לו, חי בדורו, ובשביל לתרגם צריך לזכור עוד נקודת מוצא ראשונית ביחס לכל המילה תרגום. מילת תרגום במהותה, הרב מביא ברי שמיני, שתרגום זה בגמטריה תרדמה. עכשיו, אני מקבל שזה נכון לגבי תרגום מעברית לשפה אחרת. משקל העניין שהעולם היה בצער גדול, יש מילים קשות מאוד, הזה שהתורה תורגמה ליוונית, ח' ט' ויוד בטבת, זה מופיע גם בסליחות לעשרה בטבת, רמוז שמנה שתרגום התורה, ולכאורה דבר נפלא, ונפיץ את האור הגדול, אור התורה וכו', אבל זה לא נאמר על התורה עצמה, זה נאמר אולי על דברים אחרים, אבל משום שהתרגום, אני רק מתייחס רגע למילה תרדמה, למה דווקא, נעזוב את הגמטריה, אלא כדי לתרגם נכון, יש קושי כפול, א', בהבנת הדבר העומד להתרגם, ב', בשפה שבה יוצקים את הרעיונות האלה בשפה הנוספת. צריך ידיעה מאוד מקיפה בשפה כדי להבין מהי המילה שתואמת את הרעיון שמי שכתב את הדברים אמר אותם בשפה השונה. אחרת עלולים לשבש את העניין, או זה מתפרש בצורה לא מדויקת. כדוגמה לדבר, נטיל עליכם באופן מתודי, לא מעשי, לתרגם את מה שאנחנו בעזרת השם מתקרבים ליום כיפור הבא עלינו לטובה, ובסוף נעילה, השם הוא אלוקים, אומרים בהתרגשות ובצדק, מילים מכוננות, מילים שמלוות אותנו כל השנה, אבל אם מישהו נסה לתרגם את זה לשפה זרה, גם אם הוא מכיר שפה זרה, הוא יתקשה בזה. והסיבה היא כפולה, א', כי הוא לא יודע מה הם המילים המתאימות באותה שפה זרה, שפחות או יותר מעבירות את התוכן של המילים האלה שמענו, ובאמת, אם נהיה כנים יותר, הבעיה מתחילה עוד שלב אחד קודם לכן, מה בעצם פירוש המילים השם או אלוקים בעברית. עד שאנחנו מתרגמים לשפה זרה, בואו נתרגם לעצמנו. עכשיו, אני לא אומר שמי שלא מבין את זה לא מתפלל, חלילה. לא, לא צריך. אין קשר בין הדברים. אני מביא את זה ביחס לעניין של תרגום, כן? עכשיו, ולכן גם כנ"ל אותו דבר בתרגום הפוך, כלומר, משפה זרה שונה, וערבית, ערבית מאוד מיוחדת, הערבית הזו של הרמב״ם והריאלי, לא ערבית מדוברת מצד אחד, ששפה בשכינותנו יש כמה כאלה ויותר מכמה, והיא גם לא ערבית ספרותית, היא משהו שבאמצע ערבית פילוסופית או על איזה שם אחר, באותה תקופה שלא רבים הדוברים בה, ודאי לא אז יותר, היום ודאי פחות, ואשר על כן, אבן טבעון שהוא בן דורו של הרמב״ם, אחרי הריאל, בן דורו של הרמב״ם, שהרמב״ם קורא לו גדול המתרגמים ומזכיר את זה בעוד, אז הוא, היה לו שתי תכונות יסוד שבאמת לכן נותנים עדיפות יתר לתרגמו. א', ההבנה העמוקה של דברי קודשם של הרמב״ם, ריאל, אחרים, ובאמת גם יכולת לצקת את זה משפה לשפה, זה כישרון גדול מאוד, הוא היה מפורסם במשפחת הטבעונים, לא רק הוא, עבר הלאה, זה המשפחה שהתמחתה בעניינים האלה, עד כאן העניין הזה, ולכן נוח יותר להשתמש בימי ובתרגום שלי בן טבעון, כי יותר אותנטי, יותר מקורי, יותר מדוקדק במילים. שאלה, אבל המילים קשות יותר. נכון, נו בסדר, מי שמחפש חיים קלים, לא בדיוק כאן. המילים קשות יותר, נכון, ומסיבה פשוטה, כי מדויקות יותר. זהו, אז לכן צריכים לשמור על המילים, אלא מה זה, זו עברית של פעם? בסדר, נכון, זה לא צריך להפריע לנו. צריך להתמודד עם זה. זה באשר לשאלת התרגום. לכן, וזה בולט בהרבה מקומות, אתם תראו תוך כדי קריאה, שאני אקרא א', עם מי שמחזיק תרגומים אחרים, אבן שמואל. הוא יגיד שכתוב אחרת, בסדר. בואו, לא ניכנס לפרטים בשלב זה, נתייחס לזה ככה. ב', עוד כמה מילות הקדמה, באשר לספר עצמו. אני מניח שסיפור המסגרת פחות או יותר ידוע, ואני לא מוסיף הרבה פרטים, הסיפור די שגור, איכשהו הייתה ממלכה שקראו לה ממלכת כוזר, אני אומר את זה בשתי מילים, ממש במילים ספורות, לא ניכנס בדיוק לתיארוך של הדברים, אני רואה את זה עוד מעט בפנים. הייתה ממלכה שנקראת ממלכת כוזר, הייתה או לא הייתה, הייתה, אפשר לסכם במפות העתיקות, מהמאה השישית, שביעית, ישבה במקום מאוד אסטרטגי מבחינת העברת סחורות ממזרח למערב, ולכן מי שישב שם שלט על דרכי מעבר, עיין ערך דלת סואץ בימינו, משהו כזה, כן. ולכן היא החליפה ידיים, וזה צפונית להודו, דרומית לקווקז, איכשהו שם, זה תיאור מאוד גס, היא הייתה שם, החליפה ידיים, ירדה מבמת ההיסטוריה בשלב מסוים, אחרי שעברה ידיים, והרקע לעניין הזה זה סיפור קודם, אני בכוונה רוצה להדגיש, כי שאלה למה צריך את הסיפור הזה, הרקע לעניין זה סיפור קודם, שקודם לריאל, אני מתכוון, שבו אכן מתואר כיצד אותה ממלכה בעקבות המלך שבעקבות חלום שהוא חלם, חלם המלך חלום, בעקבות זאת הגיע למסע בירורי ארוך ומקיף וקיבל עליו עול מלכות שמיים, מתגייר. אנחנו נצא כמובן לעקוב אחרי הסיפור, אבל עוד מעט נדגיש למה חשוב. וכתוצאה מכך, כפי שמופיע, אני חוזר הדברים שאולי מניח ראיתם, תחילת מאמר שני, הוא הגיע לאן שהגיע, בעקבות חלום נוסף שהיה לו, הגיע למקום מסוים, תיאור מאוד מעניין מהו המקום הזה, אני מקווה שנעסוק בו, ולא בזיהוי, אלא במשמעות של הזיהוי, סליחה מכילה, ולאחר מכן הוא גייס איתו, הוא גייר איתו את ממלכת הכוזרים כולם, שלה כשלעצמה תאונה עיון, למה צריך את האקורד הסיום הזה, גייר את כולם איתו, מה זה מעלה, ומה זה מוריד, למה מלך הכוזרי צריך אותם? מי אמר שיש דבר כזה בכלל? ומה שמתגיירת, מה אם קשים גרים לישראל כספחת? מי אמר לו לגייר את כולם? ושאלה נוספת, איך הם השתכנעו? או למה הם התגיירו? מה היה חסר להם קודם לכן? טוב, אלה דברים שאנחנו ניגע בהם בעזרת השם. עכשיו, מה שחשוב יותר להדגיש, כל שאני מזכיר מה לא נדבר, אבל חשוב לשים, לעורר תשומת לב לעניין הזה, הספר בכללותו לא בהכרח בהתחלה עוסק בסיפור של הגירות. הוא מאוד מהר מגיע לזה. הספר פותח בדבר אחר. בואו נקרא את הדברים בפנים ואז נעסוק קצת בדמותו של אריאל כדי לעורר את מה שנוצא לעורר. אמר יהודה בן שאול ז"ל, אמר המחבר יהודה בן שאול, המתרגם, אמר המחבר אריאל, אני קורא בעמוד הראשון, אין הרבה בשלב זה מה לחפש. הוא מספר על עצמו, בלי קשר בינתיים לממלכת הכוזרים, שימו לב, על עצמו. הריאל כבר מדגיש מענקי ענקי ישראל, המאה ה-11-12, אני מכילה שם יש בתאריכים לועזיים, אבל זה יותר ככה מתיישב לנו על הלב כשעושים חשבון מתמטי כלפי היום, זה יותר נוח, זו הסיבה. בוא נאמר, הוא חי חלקו מה-11, חלקו מה-12, הספר נכתב אי שם באמצע. היסטורית מראשוני הראשונים, הוא, הרמב״ם, היה להם חפיפה מסוימת, איכשהו הרמב״ם נולד, עוד בחיי הריאל, מן הסתם לא הכירו אחד את השני, אזורים אחרים. הוא הרמב״ם, ראשונים אחרים, מבין עזרא ועוד שחיו באותה תקופה, הם בעצם הבסיס והתווך לתקופת הראשונים שעוד נדבר עליה, כי משמעותי מאוד להבין באיזה תקופה חיה ריאל, או אם נלך קצת בהפוך, הם מראשוני הראשונים והם גם ביחד מאחרוני הגאונים. כן, נקודה שחשוב להעביר, עוד ניגע בה. אחרוני הגאונים, הגאונים זה התקופה שלאחר, תנאים, אמוראים, בתווך יש את הסבוראים, סבוראים, סבוראים, חוסר, אין הרבה אינפורמציה לתקופה שלהם. אבל זו התקופה שבעצם הישיבות עדיין היו בבבל ושלטו ביד רמה. רוב יהדות ארץ ישראל שגלתה בבית שני, גלתה מזרחה לכיוון בבל, אלה שגלו, כן, עשרת השבטים כבר קודם לכן נעלמו, ובכל אופן הם פחות או יותר היו באותו אזור, היו כאלה שלא הגיעו לשם, אני מסכים. יהיו כאן כאלה יוצאי תימן, יגידו שהמסורת שלהם היא שונה, ויהיו כאלה יוצאי ג'רבה, ויגידו שגם המסורת שלהם היא שונה, אני מקבל. אבל למעט אותם, הרוב הבולט הגיע אכן לבבל. היו שם את הישיבות הגדולות, זוכרים אותם מהגמרא הסורה, פומפדיטה, נהרדה, וקודם תקופת התנאים עוד לפני, זה בארץ ישראל עד החורבן ולאחר מכן, ואחר כך אולי ננקוב באמצע, בהמשך בתאריכים, איכשהו כנחפוף עם תאריכים אחרים, תקופת המוראים, הגמרא, רבינה ורבשי סיימו וכתבו את התלמוד, חתמו את התלמוד, ואז התחילה תקופת הגאונים, גאון יעקב, מלשון גאו גאה, כלומר, גאון במקור, בהגדרתה המקורית, זה לא מעיד על כמות משכל, נקרא את זה ככה, יותר הנהגה, גאון יעקב, כן, נאמר לפני תקיעת שופר. הכוונה היא הנהגה, מי שלמעלה, בקצה הפירמידה, תקופת המנהיגים בלשון אחרת, היום הגאון יש איזו משמעות שונה, בסדר. אבל כשאומרים הגאונים מתכוונים לכך, כן, זה לא תקופת האינטלקטואלים, אם מישהו רוצה להצליב את זה, כן. אבל הם היו מנהיגים ושלטו בקהילות בהדרמה, מוכרים, רב סעדיה גאון, רב עמרם גאון, רב חי גאון, וכן הלאה וכן הלאה. וכי סוף תקופת הגאונים בעצם עם ישראל עבר נדד, נקרא את זה ככה, מאותו אזור הדרועי מזרחית לנו, צפון מזרח, בבל, והתחילו לנדוד כלפי צפון אפריקה ואירופה. שאלה גדולה אצל ההיסטוריונים, מה גרם להם, מה היה הטריגר, מה גרם לכך, למה לא נשארו בבבל, אם זה קשור לאירוע רוחני מסוים אצלנו, אולי קשור לאירופה, אירוע פוליטי בינלאומי, יש איזה הסברים שונים ומגוונים, אנחנו אולי נגיע לזה לא ברגע זה. מכל מקום, כשישראל התפזרו בעולם, כבר הריכוזיות שהכרנו אותה בבבל אינה קיימת, אין את אותם ענקים שמנהיגים את קהילותיהם ביד רמה, ומתפזרים בארצות שונות ומגוונות, זה כמובן תהליך ארוך, אבל לא כל כך ארוך, וכאן היה צריך באמת, וכאן מתחילה תקופת הראשונים, והקדש ברוך הוא שתל אז שני ענקים, שהם בעצם מלווים אותנו עד היום, כל תורתנו בעצם, כל התפיסה האמונית שואבת מהם את כוחותיו, את הכוחות שלה, זה הרמב״ם והאריאל, עם פער מסוים ביניהם, עם סגנון אחר. אני לא רוצה להצמד תמיד לאותן אמירות מפורסמות וקצת קלישאות, שכל ורגש, היינו במאמרי הראייה, מאמר כיצד מבקרים, שהוא מאוד תוקף את ההתבוננות הזאת, כלומר שבשבח השכל, בשבח הרגש, נעזוב את זה. חלק גדול מהמחלוקות שיש בין הרמב״ם לבין אריאל, כמקובל אצל רבים, ספק גדול הם נחלקו, אבל מגמות הספר היו שונות, או אם נשתמש רק בתור משפט פתיחה, עדיין בלי להסביר, בדברים שיש בשיחות הרב צבי יהודה, על המשנה הראשונה במסכת שבת, על העני והעשיר. כן, בחוץ בפנים, העשיר בפנים, אני בחוץ לצורך העניין. חלק מהמקרים במשנה עוסקים במה שמוציאים החוצה, חלק מה שמכניסים פנימה. וכאן שתי דרכי לימוד, שני ניסוחים, אם אנחנו מוצאים את הדברים החוצה או מכניסים פנימה. הריאל מכניס פנימה, גיור, הזכרתי, עוד מעט נעסוק בזה. הרמב״ם מוציא החוצה את הדברים, ולכן הסגנון הוא קצת שונה. כן. ואני מדגיש, לא שאין חילוקי דעות, אבל לא דרמטיים כפי שמקובל לעשות אותם, זה מאוד משנה את הדברים. ואלה דברים שעוד נדבר עליהם, בכל אופן הם שתי הרגליים או שני עמודי התווך שההיסטוריה עומדת עליהם, ובלי משים, בעצם כל מה שמתפתח לאחר מכן, זה תוצר של הרמב״ם והאריאל, מה שהם הטביעו בנו לדורי דורות, ומה היה עד הרמב״ם והאריאל, היה נכון תרס"ג, אמונות ודעות, איכשהו לקראת סוף תקופת הגאונים, אבל מעבר לזה לא היו הספרי אמונה עד אז. למה לא היו ספרי אמונה? כי לא היה צריך ללמוד אמונה. למה צריך ללמוד אמונה עד אז, נעשו גם כאן. עצם העובדה שיש מושג כזה, לימוד אמונה, זה כבר מהפך גדול, שתוצר של הפיזור של ישראל, כפי שמענו בגלויות השונות, וחוסר בהנהגה, ויתר הדברים שמענו. זה באשר לתיעוד ההיסטורי של הדברים. אבל בואו נקרא עוד שני משפטים הלאה, ואז נעבור לשלב הבא. אמר המחבר, שאול שאלו אותי, הוא עצמו, אריאל שאלו אותו. שימו לב, הוא לא מתחיל בסיפור של ה... מה זה, מה יריב עכשיו? גם כן. טוב, מנחה כבר התרגלתי. אמר המחבר, שאול שאלו אותי, למה שיש איתי מן הטענות והתשובות על החולקים אלינו. אריאל מספר, באו אליו. גדול ישראל, גדול הדור. מן הפילוסופים, היו בתקופתו פילוסופים, עוד נדבר על זה. אנשי התורות, לפי הגרסה אצלנו, נצרות ואיסלאם, טענות, כן? והמקה בפטש כאן על המינים החולקים על המון ישראל. המינים החולקים על המון ישראל, גם אם תגידו בצדק שבדרך כלל המינים זה הנוצרים, לא כאן. כאן המינים החולקים על המון ישראל, ובעצם לא, אנחנו לא נפגוש אותם בשלב זה, זה הקראים. מאמר שלישי הוא עוסק בקראים. עד מאמר שלישי הוא לא עוסק בקראים בכלל. הוא לא אומר אמר הקראי ולא פונה אליו בכלל. למה? כי זה אריאל מספר. הוא מחזיר אותנו אחורנית, מיד נראה, שם הקראים פחות כיכבו. עכשיו צריך לזכור, רק לומר בשתי מילים, הקראים שלא נטעה ופעמים רבות קצת טועים, שימי שמש, הקראים זה לא השומרונים. אל תספרו לי על הר עיבל ועל קורבן פסח, זה לא השומרונים. שומרונים זה סיפור לעצמו. קראים זה קהילה עתיקת יומין מזמן הראשונים, כשמם כן הם, מלשון מקרא, דגלו בכך שהעיקר של המפגש שלנו עם התורה זה בתורה, במקרא. הם לא האמינו בתורה שבעל פה, והם לא היו קובץ אנשים או משהו קטנטן כמו היום, שעדיין יש קהילה קראית בארץ ישראל, מי שמכיר מכיר, מפוזרים בשלושה מקומות עם מנגנון משלהם, אבל הם יהודים. אחרי דיון ארוך ברבנות, אחרי קום המדינה, הוחלט, שאלה מעניינת למה, אבל לא כאן עכשיו. אז הם היו קהילה עצומה, יש אומרים ש50% מהיהודים באותה תקופה היו קראים, נלחמו מלחמה קשה מאוד ברמב״ם, בריאל פחות נתקלו איתו, אבן עזרא, אבן עזרא, רבים מהפירושים שהוא מביא, הוא מזכיר פירושים של קראים ותוקף אותם בלי חשבון, מישהו מכיר את אבן עזרא או לא, כשהוא נכנס במישהו זה טוטלי, ומלגלג עליהם, אבל הרמב״ם סבל מהם כידוע, והם היו גוף מאוד דומיננטי באותה תקופה, עשיר וגדול וכן הלאה. היום אנחנו פחות מכירים אותם, הוא לא עוסק בהם, אבל לא רק בגלל זה, בגלל עוד סיבה שנראה בהמשך. מאמר שלישי הוא מדבר על הקראים, אני כבר מדגיש, אבל לא בשלב הזה. בכל מקום הם גם אלה. עכשיו שימו לב, וכאן אני רוצה להדגיש, אריאל, אריאל ידע איך להתמודד עם הטענות. הוא אומר את זה בעצמו. תראו מה הוא אומר, בואו נקרא מהר ואז נחזור. הוא אומר דבר כזה, זכרתי, אומר אריאל, זכרתי מה ששמעתיו כבר מטענות החבר, הזכיר לאסוסיאציות, זיכרון יותר נכון, מטענות החבר אשר היה אצל מלך כוזר, דיברנו על מלכות כוזר, הנכנס בדת היהודים, המתגייר בלשוננו, היום כ-400 שנה, זה דבר פילי. הסיפור שהתרחש 400 שנה קודם, תרצו, המאה השביעית, כן, שמינית, כאשר נזכר ונודע מניין לי, כן, לא מהאינטרנט, אלא נזכר ונודע בספרי דברי הימים, ספרי ההיסטוריה. הלאה, נמשיך. ומה נודע שמה? אני עוד אחזור להסביר את החלום, אבל נקרא את זה מהר. נשנה עליו חלום פעמים רבות, כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה לצל הבורא, מעשה עוננו רצוי. אנחנו בעזרת השם, אני היום נשאר יותר בשאלות, נמצא קצה חוט. א', נצטרך לעסוק בשאלה מה המשמעות של החלום, למה זה דווקא בא לידי ביטוי, האמירה הזאת בפועל בחלום, ולא באיזושהי תובנה שכלית או תחושה אינטואיטיבית, חלום, מבין יותר מה זה חלום עוד זה, וב' מה פירוש המילה כוונתך, הביטוי, סליחה, המילה המשפט, כוונתך רצויה, מעשה עוננו רצוי. אנחנו נראה שזה לא כל כך קל להסביר את זה, עוד ניגע בזה מיד בהמשך, הלאה. והוא היה משתדל מאוד בתורת הכוזר, כך מסופר עליו המלך כוזרים. ולכן, בעקבות זאת, הוא כבר היה יותר מדקדק, מכילה. כלשון הגמרא במקום, מקום במסרת שבת, יש ביטוי במה, כומר לעבודה זרה, יש ביטוי כזה. עד שהיה משמש בעבודת ההיכל והקורבנות, אתם מבינים איזה, כן? בעצמו בלב שלם. ובכל זאת, נסביר בהמשך מה ההדגשה כאן, וכל אשר היה משתדל במעשים האלה, מה שהוא אמר מקודם, לפי שורה, הידן היה מלאך בא אליו בלילה ואומר לו, כוונתך יצאו מעשיך לנו רצוי, כאילו הייתה אב אמינה שהמלאך יפסיק לפקוד אותו, בכל זאת, ננסה להסביר מה אב אמינה. עכשיו, וגרם לו זה, לא מלך הכוזר, הדבר הזה, הסיפור הזה, לחקור על האמונות והדתות, מוכר ממקודם, אמונות, דתות, פילוסופיה, נצרות, אסלאם, יותר מאוחר חבר, ולכן התייעד בסוף הוא ורם רב, ועם רב מהכוזרים. עכשיו, מה הוא אומר כאן? שימו לב. אני עוד אחזור לסיפור המסגרת, אבל לפני זה. כיוון שכך אומר עכשיו אריאל, היו מטענות החבר, מה שנתיישבה נפשי עליהם והסכימו לדעתי. אני עניתי לאלה שניגשו אליי בדרך שעניתי, התמודדתי עם הטענות שלהם בדרך שהתמודדתי, ועמדתי מולם בכבוד. והורי זה פלא, אני הולך 400 שנה קודם לכן, יש דברים מקבילים אצל החבר. ברוך שכיוונו, זה נכון. אבל הוא אומר יותר מזה. והסכימו לדעתי. עכשיו אני מדגיש עוד פעם, לא מדובר כאן חלילה, והסמי לומר דבר כזה, עבדה לשונו, שאריאל עצמו כביכול היה נבוך. אני אומרת, הוא גדול ישראל, חוץ מזה שהוא היה משורר, הוא גם היה תמיד חוכם גדול, כן, לא צריך להאריך בזה עכשיו, זו לא יורצת, אבל רק לדעת, לא בכוונה להתייחס בצורה הזו, כן? ולכן, הסכימו לדעתי, זה מובן מאוד. נו, אז הוא היה צריך להגיד, ברוך השם, אשר שכיוונתי, ובואו אני אספר מה אמרתי, ויש לי אסמכתא. אמרתי סבורי בגמרא, ואני אומר מצוין, קדמו לי עוד החוינים, אני אגיד את הסבורי, ותדעו לכם שלא, למרות שזה נוצג תוצאה מהלימוד, אבל גם הקצות הקדים, זה דבר נפלא, אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, הסכימו לדעתי, הוא אומר יותר מזה, וראיתי לכתוב הדברים האלה כאשר נפלו. אשר על כן גמלה החלטה בליבי, הוא אומר, ראיתי, במקום לכתוב, לציין, לכתוב את מה שאני אומר, להביא את הסיפור של פעם, כאשר נפלו. הוא מסיים בשתי מילים ואומר, והמשכילים יבינו. עכשיו, למה הוא מסיים בשתי המילים האלה והמשכילים יבינו? א', כי זה נכון, בסדר, התחיל מהפשט. באמת היא, כאילו יש כאן שיחת מוטיבציה כדי להבין את הספר, צריך המון המון לעמול. אני חושב שזה גם מובן מאליו, כן? זה לא, כלומר, לא לומדים אותו בנחת, כן? זה עמל. אבל יותר מזה, הוא לא צריך לציין את זה כמה משכילים יבינו, הוא לא בא לתת לנו שיחת מוטיבציה, בסתם זה לא תפקידו, כן? הוא עונה כאן על השאלה, מה שאני כאילו שאלתי במקצת, לכן הוא מוסיף את שתי המילים האלה, והשאלה היא כאשר הוא אומר, וראיתי לכתוב הדברים האם כאשר נפלו, למה קשה להסביר, משכילים יבינו. אני אסביר את מה אני מתכוון, כנראה הוא. לו יצויר שלא היה לנו, שלא היה לנו את כל סיפור הרקע של מלכות, של הגיור של הכוזרים. היה באריאל, היה אומר רבותיי, מורה ורבותיי, שאול שאלו אותי על מה שיש איתי מן הטענות והתשובות על החוקים עלינו מן הפילוסופיה ומן אנשי התורות. ואני אגיד לכם מה עניתי להם, והם מתחיל בצורה שיטתית באיזשהו מין סדר בסיסטמה לענות על הדברים. הכל היה מצוין, לא היינו מרגישים שחסר שום דבר. מה הטענות של האריאל, דבריו, לא טענות, זה לא חושב משפט, מה דברי האריאל כנגד הקמים מולו עם עניינים אחרים, מה חסר בהם אם אין את הסיפור של הגיור? ובאופן נעשה סימולציה מסוימת, אם היינו מורידים מהספר את הסיפור של הגיור, ומתחילים אותו בפסקה עם הפילוסוף. אומר האריאל, שאלו אותי, פניתי לפילוסוף, אמר הפילוסוף. והייתי מדלג על ההקדמה למאמר שני, שיש שם תיאור מאוד מיוחד שצריך המון להבין מה הוא רוצה שם. תיאור הגיור, הייתי מוותר על זה, שום דבר לא חסר לי בספר. מה, חסר לי זה פרט פיקנטי? זה כדי שיהיה יותר אמיתי ואותנטי, מבין כאן זה סיפור. זה לא ככה. אז הנה חינם, אז הוא שואל את עצמו, למה ראיתי לכתוב, הוא שואל את עצמו, אנחנו צריכים לשאול, למה ראיתי לכתוב הדברים כאשר נפלו, מה הרווח בזה? ואם היית מביא את כל הטענות שלך בלי הסיפור, גם הכל היה בעל מקומו בשלום. הוא אומר, בכוונה, יש עניין, והמשכילים יבינו. תוך כדי לימוד נבין למה. אז המסקנה הראשונה מהעניין כאן, שעניינו של הספר בד בבד עם זה שהוא בא להפגיש אותם יסודות אמונה, כפי שהוא נשאל וענה בענקיותו וברוח קודשו, הוא רוצה גם להביא את זה תחת איזה סיפור של גיור. וכאן השאלה היא מה הוא מרוויח מזה? הוא מרוויח מזה, הוא אומר, המשכילים יבינו. אז אנחנו נצטרך תוך כדי לימוד מה העלינו בגלל העובדה שמדובר כאן בעניין של גיור, כן? וצריך לזכור עוד דבר, מדובר כאן בסיפור של הגיור, הוא בעצמו אומר, מילא אם זה היה 20 שנים קודם לכן, אז הוא אומר לו, אתה זוכר מה היה לפני 20 שנה? הנה, 400 שנים קודם לכן. טוב, בשבילכם, בשבילי, לא משנה, כשאומרים זה 400 שנים קודם לכן, אז זה המאה ה-12, המאה ה-8, נו, היינו, אך מה נפקא מינה, זה פעם. אבל בואו נלך הלאה, תראו בנפשכם שאתם תגידו, אני במקום מה שאני אומר עכשיו, היה סיפור בזמן הבית יוסף, לפני 400 שנה. מה הרווחנו מזה, כן? זה פער עצום 400 שנה, כן? אבל לכן כנראה הוא רוצה לספר, להפגיש אותנו משהו עמוק יותר דרך העובדה שהסיפור כאן הוא סיפור של גיור. וכאן השאלה היא מה? עכשיו נמשיך רגע הלאה. אני חוזר רגע אחורנית, נאמר לו בחלום, אנחנו נעורר עוד כמה דברים. נאמר לו בחלום כאן, ואני שב וקורא את זה, כוונתך רצויה ומעשיך איננו רצוי, מעשיך אינם רצוי, אינו רצוי. הדבר, כן, מחילה, כן. אתה גם צריך להסתכל על המצלמה? לא, אני בסדר. לא תכנס, כן.
יוצא מכאן שאנחנו מניחים בוודאות שהסיפור הזה קרה וזה לא...
אני לא, בואו, אל תכניס אותי לזה מסיבה פשוטה. בואו נאמר שניכנס לוודאות שהסיפור הזה היה או לא היה, חויקרים אוהבים לעסקות בזה, שגרת של הגאונים, אפילו שזה מסופר, כן, וכן הלאה. אני אומר, כשאני ניגש לכתבי קודש, מבחינתי מה שכתוב באריאל קרה, זה לא ייתכן שלא, זהו. ואם יש קושיות למה זה לא כתוב בהיסטוריה, הקושיות על ההיסטוריונים ולא על אריאל. בסדר, נתחיל עם זה. לכן לא נחטט את זמננו בשאלה אם זה לא היה, כי זה לא מעלה ולא מוריד, לצורך העניין עצמו. כן? זה פחות יותר העניין, וזה נוגע בכלל להתייחסות לדברי תורה תמיד וכן הלאה. עוד נעסוק בזה גם כן בשלב מסוים, כשנעסוק באיזושהי עניינים שבנצרות או לאחר מכן. מקווה שעניתי. עכשיו, כן, מי הצביע, מי לא הצביע? כן.
אם
מה, אם מה?
אם זה בסוף קרה במציאות, זה התרחש, שזה הרבה יותר קיבוע.
בסדר, לכן הרבה ניסו להביא לזה ראיות, היה פעם מחקרים על זה, וניסו למצוא איפה זה, ועוד פעם, אבל לנו כאן בהקשר הזה, זה לא מעלה ולא מוריד. בהקשר הזה אני אומר, זה לא מעלה ולא מוריד. השאלה שלנו, כן. אנחנו לומדים בהווקמה, ברוך השם, תגיעו בשלב מסוים, בשאלה, בדיון גדול לגבי השאלה אם סתם שברים בחזקת שימור קיימה או סתם שברים בחזקת לא קיימה בחזקת שימור, בחזקת שימור לא קיימה, נפקא מינה, חצי נזק קנס, חצי נזק ממון, ואתם ואנחנו יכולים לעשות חשבוינס אם סתם שברים בחזקת שימור או לא בחזקת שימור, וישאל השואל, ריבוינס שלולה, מה אנחנו מתלמתים את זה? בואו נלך לחוואי וברוך שהם לא חסרים, שהם גדולים, נשאל אותו אם השברים בחזקת שימור או לא. ואנחנו לא עושים את זה, כי כשאנחנו לומדים תורה, מחילה לומדת בצורה מאוד זהירה, העובדות האלה לא מלמדות, לא, אנחנו לא עוסקים בהן. עכשיו, שאלה למה? זו שאלה גדולה ונכונה, צריך הרבה מה להעריך בה, אבל אנחנו לא לומדים את הדברים עצמם, שזה המצב. ולא תורכים, יש בנתיבות ישראל ב' מאמר מאוד מיוחד, קשה כרגיל, אבל הלכתי ארוך של רבינו הרב צבי יהודה זצ"ל, שהכותרת שלו הוא מחלוקת במציאות. זה כותרת ה... זה לא מאמר, שיעור, בירור. מחלוקת במציאות. בכל המקומות שחז"ל נחלקו בשאלות מציאותיות, מהי המחלוקת. אני אומר מבחינתנו, אנחנו לא עוסקים בשאלת הריאליה, מה שנקרא, אלא בשאלת המחלוקת. אם נחלקו סתם שברים מים, את הידיעות שלי, אם יש לי ידיעות בתחום השברים, משאיר בצד, לא עוסק בהם בבית מדרש. עכשיו, שאלה גדולה, למה נניח לעניין הזה? בסדר? לכן אני לא רוצה להגיד את זה, למרות שאתה צודק, כן? אבל עם הכל, כן? לא, כי הרבה פעמים זה מסיח את הדעת, במקום לעסוק בשאלות של מה שכתוב, עושים במעטפת ומסביב, אז זה פיקנטי יותר, כן? אבל עם הריאל, עם המובא, הציטוט המפורסם של הגר"א, שעיקר אמונת ישראל ותורה תלויים, ובואו נתעסק באותם עניינים שעיקר אמונת ישראל ותורה תלויים בהם, בסדר? נגדיר את זה ככה, כן? עכשיו, לפני שאני חוזר להתחלה, קראתי את זה מהר קצת, ואני רוצה להעיר הערה ביחס לביטוי, אחרי שהסברנו, המשכילים יבינו, מה זה הביטוי כוונתך רצוי, המעשה איננו רצוי. טוב, בעברית פשוטה אנחנו מבינים, כן? כל אחד אומר, באמת, יש לך רעיונות יפים, אבל הביצוע לוקה בחסר בלשון המעטה, יותר גרוע מזה, כן? וכל אחד משתמש בזה, איך נאמר, כל אחד יש את האינטרפרטציה שלו מתי להשתמש בזה, וכל אחד ינסה לזכר מתי הוא ישתמש בזה פעם אחרונה. כי זה נכנס כאן בסגנון הדיבור שלנו, בעברית היומיומית הביטוי הזה, כן? כמו הרבה ביטויים אחרים שחדרו לעברית שלנו מתוך חז"ל, אם אנחנו יודעים את זה או לא. אבל בכל אופן, כן, מה כוונת הדברים כאן? כי מי שחתום על העניין הזה זה אריאל. אם אנחנו מבינים את זה כפשוטו, קשה לנו להבין את ההמשך, ונסביר גם למה. כי אמרו, אני קורא הלאה ועוד נחזור אחורנית בשבוע הבא בעזרת השם, אמרו שתיעד את זה בהיסטוריה, מה אמרו? כי כאשר המלך כוזר בחלומו, ראינו את זה, כי כוונתו רצויה, ראינו, זאת אומרת, קראנו, כי כוונתו רצויה אצל הבורא ומעשה איננו נרצה הלאה, הוא ממשיך ומוסיף עוד משפט למען הסר ספק מה כוונתו, וציווהו בחלום, מדגיש, לבקש המעשה הנרצה אצל הבורא. אז מה הוא הלך לעשות דבר ראשון? שאל פילוסוף, כאן כתוב פילוסוף, בסדר, זה לכאורה פילוסוף, אבל לא נעסוק בזה, שאל פילוסוף אחד על אמונתו. רגע, תשימו לב למילים, ציווהו בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל הבורא, אז הוא שואל פילוסוף על אמונתו. אמונתו זה כוונתו לכאורה. למה הוא לא שאל אותו על מעשהו? זה מה שנאמר לו בחלום. הוא הולך בדיוק הפוך ממה שנאמר לו בחלום. אז תשובה אחת, יענה מי שיענה, זה קטנוני לדייק מהמילים, אולי. אבל הבעיה היא, לכן אני לא חושב ככה, שבהמשך כאשר הוא פונה בפסקה ד' אחרי השקלא וטריא המסוים שיש לו עם הפילוסוף, הוא מחליט לעשות שינוי תפנית בכלל, אז אמר הכוזרי בליבו, פסקה ד' אחרי השליש הראשון, יש מקומות שזה בנוי בצורה שמפרידה בין הדבקים, אמר הכוזרי בליבו, אשאל אדום וישמעאל, אדום זה נצרות, ישמעאל, כי אחד משני מעשים הוא הנרצה מעין ספק. בסדר, עוד נגיע לזה, נשאל מניין לנו שאחד משניהם הוא יענה על שאלת החלום. מאין ספק. אני פתרתי את הבעיה. כוונה רצויה מעשיך אינם רצוי, הפתרון הוא בנצרות או באסלאם. למה? הוא לא אומר. הוא לא אומר אולי ננסה ואולי נמצא. מאין ספק. אומר דרשני, הלאה. אבל היהודים, די לי במה שהוא נראה משפלותם מאותם ושהכל מועסים בהם. לא ברור למה הוא לא פונה אליהם. עוד נדבר על זה, תירוץ טכני, המסכנים לא רוצה להצטרף אליהם, אולי יותר מזה, בפרט שצריך להבין את האמירה שלו, שהוא לא פונה ליהודים מהנימוקים המבוארים כאן, הרי בסוף הוא פנה אליהם. למה הוא פנה אליהם? מה השתנה? מי מעמי מפסקה ד' ועד פסקה י' פתאום אור חדש של ציון תאיר וקמה מדינת ישראל? אני לא יודע בכמה זמן זה היה כל הסיפור, כמה זמן זה יכול להיות. אז פתאום הוא שינה את האסטרטגיה, אמר אני פונה ליהודים למרות שהם סובלים. הרי הם לא הפסיקו לסבול את צערנו, כן? אז יש כנראה משהו נוסף שיש כאן שעוד ניגע בו. הקופ, אני בוא רגע, נמשיך הלאה. ואז הוא קורא לחכם מחכמי אדום, נוצרי בלשוננו, ושאל אותו על חוכמתו, ומעשהו. הוא כותב מפורש. שהוא פנה לנוצרי, הוא שאל אותו על מעשיו. וזה מובן מאוד. למה הוא שואל אותו על מעשיו? כי זה מה שנאמר לו בחלום. וגם לאחר מכן, מגיעים פסקה A, אנחנו ננסה להבין מה טענתו כנגד הנוצרי. אני מוכרח לומר בשולי הדברים, נדבר על זה, אני לא בטוח שיש לו כאן טענות נגד הנוצרי, לחלוטין לא, עוד נדבר על זה. אבל כשהוא קורא לחכם מחכמי ישמעאל באמצע פסקה A, עוד פעם בשליש, אותו ביטוי, ואחר כך קרא מחכם מחכמי ישמעאל, האסלאם, ושאל אותו על חוכמתו ומעשה, הוא גם כן, כי זה מה שנאמר לו בחלום. אז אני חוזר אחורנית, למה הוא לא שאל את הפילוסוף על מעשהו? הרי זה מה שנאמר, מה זה? או, התשובה שהנכונה במיוחד, זה מה שהוא אומר בפסקה ב', אחרי התיאור המפליג של הפילוסופיה, אנחנו נשתדל פחות או לתמצת את הדברים, זה, כלומר, זה להבין איזה פילוסופיה זו, פשוט זה הפילוסופיה האריסטוטלית, עוד ננסה להבין את הדברים שנגיע לזה, ואשתדל לגעת בכמה נקודות שיעזרו לנו בהמשך. אומר הכוזרי לאריה, לרחם השם, לפילוסוף, פסקה ב', שימו לב מה אומר הכוזרי, הכוזרי הכוונה מלך הכוזרי, שלא ניתה. אמר הכוזרי, מלך הכוזרי, רואה אני דבריך מספיקים. בעברית שלנו, בסדר, הספיק לי. קיבלתי את הדברים, יכול להעביר את זה לאחרים, אבל אין בזה די. למה? אינם מפיקים, עונים, מביאים, תפוקה, לא משנה, לשאלתי. זה לא מדבר אליי, למה? אני יודע שנפשי זכאי, מעשיי ישרים לרצון הבורא. כוונתי רצויה לדעתי גם מעשיי. ואם כל זה נאמר לי שהמעשה לא רצוי, הפשקה רצויה. כלומר, יש מעשה רצוי, בוא תחפש אותו וכו'. כלומר, מה הוא אומר? אני פניתי אליך, אבל לא סיפקת לי את הסחורה. כי אני מחפש את המעשה הרצוי, ואתה לא נותן לי מעשה רצוי. מובן מה אומר לו. אבל כאן אני שואל את שאלת ממה נפשך. הרי אם כשמלך הכוזר פנה לפילוסוף בהתחלה, הוא לא היה, אתה אמרת בצדק, הוא לא היה, אתה צד ההפוך אמרת, אם כשהוא פנה לפילוסוף בהתחלה, הוא לא ידע שלפילוסוף אין דבר כזה מעשה רצוי, למה לא שאל אותו מה זה המעשה הרצוי? והגיד לי, הפילוסוף אין לי, תשובה, אז אני עוזב אותך, שולו מלאכם, היה כיף, נהניתי, חוויה אינטלקטואלית, אבל לא רוצה להמשיך הלאה, אם זה ככה. אבל זה לא מה שכתוב, הוא לא שאל אותו על מעשיו. מסקנה, משהו ספונטנית שגור בפיהם של הלומדים, ובצדק, ובצדק, סליחה, מסקנה, ידע מלך הכוזר של הפילוסוף אין דבר כזה מעשה רצוי, ולא רק שאין על הפילוסוף הבנויה על הנחת הסוד שלא יכול להיות מעשה רצוי. המילים מעשה רצוי נוגד מהותית את הפילוסופיה האריסטוטלית, הוא נדבר על זה, כן? למה? ולכן הוא לא שאל אותו על מעשיו, אז למה הוא פונה אליו? ולא רק זה, הוא פונה אליו, אולי בגלל שהוא בחור טוב, אולי? אבל מה אומר לו? בסוף טוב, שכוח, אבל לא את זה חיפשתי. אז אני אומר, מה כן רצית? סתם, הזדמנות ללכת לעשות קורס בפילוסופיה היוונית? בסדר, זה לא מכובד. לכן יש מקום לשאול שאלה מה הוא רוצה ממנו, ולמה הוא פנה אליו. עכשיו אני אחדד את השאלה יותר. דיברנו על החבר, אז אם כבר אנחנו על הרצף, על הבירור, מה כתוב כל פעם, אחרי הדיאלוג הארוך שיש לו כאן, יחסית ארוך, עם החכם המוסלמי, שאנחנו צריך לעקוב מה נגד מה, הוא נפרד מהחלום, הוא לא, מהחלום. ממלך מהחכם, החכם המוסלמי, לא מסביר למה, נעסוק גם בזה, חכם בפסקה ט', תעקבו אחרי הדברים, עונה לו מה שעונה לו, היינו מצפים שהחבר יגיד, הכוזר יגיד, טוב רגע, אבל לא אומר לו שום דבר. שולם עליכם אולי אמר לו, שפה אחרת. במקום זה מספר סיפור. אמר הכוזרי, אני רואה שצריך אני לשאול היהודים. כבר אמרתי מקודם, בוא נשאול להם. מקודם הוא אמר שלא, עכשיו כן, מה השתנה? אז אולי הוא מנמק, אולי, נגיע לזה נבין, אני מקדים, מפני שהם שרי בני ישראל. לא, זה עוד שייך למקודם. למה ליהודים? כי הם שרי בני ישראל. כביכול נכון שהיהודים, שישראל עומדים ומפורקים כל הזמן. יש להם שיריים, כן? שיריים של הרבה ושיריים של עם ישראל, היהודים. אבל למה לשאול? כי אני רואה שהם הטענה כי יש לבורא תורה בארץ. משפט נצטרך להבין אותו, אבל בואו נלך הלאה. אחר כך קרא מחכם מחכמי היהודים ושאל אותו, נו, על מה? על אמונתו, למה לא על מעשיו? אלא מה, הוא ידע כמו אצל הפילוסוף שאצל היהודים אין בי דבר כזה מעשה רצוי, חס מי לומר את זה. נו, אז למה הוא לא שואל אותו על מעשיו? משום מה, כשהוא מגיע לחבר, לא, בוא אני הקיצוני, בוא אני אגדיר את הדברים בצורה חריפה יותר. אם בחלום נאמר לו, כך אני רוצה לכאורה להסיק, אם בחלום נאמר לו שילך לבדוק את המעשה הרצוי וכך, לידי בדיקת המעשה הרצוי, חלומו יבוא על פתרונו, כשהוא בא לחבר, הוא לא בא לפתור את החלום, הוא בא לשאול לו כוונתו, זה הכל. הוא יודע שהחלום לא ייפטר לו על ידי החבר. ואגב, זה די מסתבר ככה. לא מסתבר, אני לא בא להסביר למדנית, זה עוד נדבר, לימודית. זה מסתבר כאן נסיבתית, אני מתכוון. משום שבסופו של דבר, לקח למלך הכוזר הרבה זמן להתגייר, רק בסוף מאמר ראשון. למה לא לפני זה? מה קרה מאמר שלם? כשאני מגיע לסוף מאמר ראשון, אני אומר, צריך לשאול את עצמנו, מה הוא אמר לו כאן שהוא החליט להתגייר? הוא בא לה ואיזה נוקאוט, די, זהו. הוריד אותו מהזירה, אמר לו תשובות חזקות. נעים וגדול וענק והכל. אבל אין שם איזה מילה שאתה יכול להגיד עכשיו נפל לאסימון, מי שעוד זוכר מה זה, למה צריך להתגייר. לכן אני אומר עוד פעם, יכול להיות, אני שב ומדגיש שפנייתו אל החבר היא לא בשביל להתגייר. אז מה, עוד ננסה להבין מה היה. פתאום בשלב מסוים משתנה אצלו משהו, אבל כדי לא להרחיב מידה הרבה, אני רוצה לחזור על שתי נקודות עיקריות, בזה נסיים. א', סליחה, לגבי עצם הצורך בסיפור המסגרת, ולא די לי בזה ששאלו אותי ויש לי תשובות, אלא מפרט את זה יותר. נזכרתי בסיפור, בואו נבין מה היה גיור, וב' להבין את מילות הקסם שנאמרו, את המשפט המכונן הזה שנאמר לו, כוונתך רצויה מעשיך איננו רצוי, שבעברית פשוטה נסביר את זה איך שנסביר את זה, אבל למעשה זה לא עומד במבחן הסדר הדברים כאן. כי לא ברור למה הוא פונה לפילוסוף, ואם נאמר כי הוא יודע שאין לו מעשה רצוי, אז למה הוא פונה אליו, ואם נאמר שהוא לא יודע למה הוא לא שואל אותו, ולא ברור למה כשהוא פונה לחבר הוא בכלל לא שואל אותו על המעשה הרצוי. לכן זה מזקיק אותנו יותר להבין מה פירוש המילים כוונתך רצוי המעשיך אינם רצויים, ואני אלך קצת יותר מזה, ואני אסיף עוד משפט שפעם הבאה נתחיל בו, חייבים לעמוד. מה שהוא מספר באמצע כאן, החלום הופיע כאן פעמיים, מאוד שהוא הפעמים רבות, שימו לב, באמצע א', זכרתיו מה ששמעתיו מטענות החבר אשר יצא על מלך כוזרי, כאשר נודע בספרי דברי הימים, כי נשנה עליו חלום פעמים רבות, כאילו מלך ואומר לו, עכשיו שימו לב, והוא היה משתדל, קראתי את זה מקודם בתורת הכוזר, עד שהיה משמש בעבודת ההיכל, וכל אשר היה משתמדל במעשים האלה, היה המלך בא אליו ואומר לו, כוונתך. משמע צריך את התוספת הזאת. הוא השתדל וזה לא הלך, והמלך בא ואומר לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מקודם כבר כתוב פעמים רבות, אז מה, עכשיו פעמים רבות בריבוע, או פעמים רבות כפול שניים, או עם העם, מה הוא מוסיף לו כאן במשפט הזה? בכל זאת נאמר לו עוד פעם פעמים רבות, כן? פעמים רבות אין מספר, אז למה צריך להגיד פעמים רבות פלוס שניים, כן? מה זה עוזר לנו? כנראה שהיה כאן איזה ניסיון מסוים להיחלץ משאלת החלום על ידי זה שהוא החליט להיות עובד עבודה זרה. ואני אומר משפט לסיום, כביכול המעשה הראשון שעושה מלך הכוזרי אחרי החלום הולך לעבוד עבודה זרה. ומתוך כך פונה לפילוסוף, למה הוא עובד עבודה זרה? כנראה נראה לה שפתרונו של החלום בעבודה זרה. וכאן השאלה היא למה. אז זה הזכיר, מה הווה מינה? זה הזכיר להכריח אותנו להבין יותר מה משמעות החלום, אבל זה בעזרת השם שבוע הבא לנו לטובה.